טוב, צדיקים, בוקר טוב. כן, אז אנחנו בעזרת השם לומדים נתיב התורה, פרק שלישי, ואנחנו רוצים להתחיל, נסכם את הנושא הקודם, אבל לפני כן ניגון. איזה ניגון אתם רוצים שנפתח בו את לימודנו? נצטרך לפתוח, לעשות פה איזה גבאי ניגונים. גבאי ניגונים, יבוא מצויד באיזה ניגון ו... תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, יאי יאי, תורת השם תמימה, משיבת נפש. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, משיבת נפש. אי 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 תורת השם נאמנה, מחכימת, מחכימת תהיה דוד השם נאמנה. איי איי איי, מחכימת, מחכימת תהיה. אז אנחנו בפרק שלישי, בפרק שלישי עסקנו בגמרא במסכת עירובין, ומתוך הפסוק הזה בגמרא במסכת עירובין פתחנו נושא מאוד רחב שאמר על פה לא מרחיב בו, אבל על מנת שנבין את הדברים בצורה מדויקת ולא נרחיב יתר על המידה במקום לא נכון, אז פתחנו נושא של היחס לעניין של עבודת השם שבאכילה, שבענייני העולם הזה, האם זה דבר שהוא הייתי אומר דיעבד גדול וצריך למעט בו, האם אין בו שום אידיאל או שמה הוא דבר שהוא אידיאלי, אלא שכאן מדברים על נושא אחר, וזה בעצם הנושא שהרחבנו בו. אבל בואו נעשה לפי סדר, כי אנחנו רוצים כבר בעזרת השם ביום חמישי לעבור לגמרא הבאה, שזה הגמרא מסכת שבת. אז אנחנו נתחיל ונסכם את הנושא השני, זאת אומרת של היחס לאכילה ועניינה של האכילה, בסוף הדברים, אבל קודם כל נחזור רגע לדברים שהמהר"ל עצמו אומר, בעמודה בעמוד ט"ז, עמודה שמאלית למטה, ויש לך להבין, רואים? עד כאן הגענו. יש לכולם? צדיקים, יש לכם? יפה. ויש לך להבין באלו שתי לשונות, כי לשון הראשון, שאמר כחיה הדורסת, סובר כי השכלי ראוי שיהיה תמידי, לא יוסר כלל. וזה עניין השכל, שאין תחת הזמן כלל, כדכתיב, והגית בו יומם ולילה. לפיכך אמר, שאם אדם כחיה הדורסת ואינו שוהה באכילתו, לתת זמן לאכילתו, מפני שהוא רוצה שלא יסור מן התורה, ולכך אינו שוהה באכילתו, אז תורתו מתקיימת, כי בזה ראה, הוא מראה שהוא שכלי. יפה, אז הגמרא הראשונה דיברה על כך שתלמיד חכם דומה למי שדורס ואוכל. וראינו מה זה דורס ואוכל, הוא מגיע לרגע האכילה, לא מרחיב את העסק ומתחיל להתכונן ולהכין ולבשל ולהחליט להצטעצע עם האוכל, אלא יורד על האוכל, דורס, אוכל, ממשיך הלאה. בסדר? ומי שלא היה פה והיה מילואים אומר, וואלה, מה זה? איזה התנהגות זאת? אז צריך שזה לחזור לקודם, אבל גם נסכם את זה. כי זה נשמע משהו... אבל כאן מה שאומר, כאן מה שאומר המהר"ל, הדריסה הזאת, זאת אומרת, בזמן שאדם עוסק בתורה, נזכור את זה טוב, אתם זוכרים, דיברנו, יש עבודת האכילה, זו עבודה בפני עצמה. יש עבודת הצבא, שזו עבודה בפני עצמו, אבל יש עבודה שנקראת עבודת הלימוד, עבודת השם, עבודת אולי הגדולה ביותר, שתלמוד תורה כנגד כולם, שזה לימוד התורה. לימוד התורה מתבטא בזה שהוא אומר המהר"ל, תמידי, לא יוסר כלל. זהו עניין השכל שאין תחת הזמן כלל. איך אתם מבינים את זה? מה הכוונה? שלא יפסיק בלימוד. אם אתה אומר פה איזה משהו שעניינו הלימוד, תלמד הכי הרבה זמן שאתה יכול. זאת אומרת, תלמד הכי הרבה זמן. אתה יכול לנצל את הלימוד במשך היום, גם לא לאכול חצי שעה, אלא לאכול 10 דקות, יש לך עוד 20 דקות לימוד תורה. זה מה שהוא מתכוון. הוא מתכוון גם לזה, אבל האם אולי הוא מתכוון לעוד משהו?
זה יכול להיות שאולי כמו דרך של אברהם אבינו, שכל דבר שהוא עשה זה...
רגע, 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 זה החלק השני, בגלל זה אנחנו כל כך הקפדנו לדייק. זאת אומרת, זה ודאי שיש את החלק של העבודה שקשורה לעבודה של הקדוש ברוך הוא נטע אותנו פה, ונתן לנו מצוות שאי אפשר לעשות אותם על ידי אחרים, או נתן לנו צרכים שאנחנו חייבים למעלות אותם, ולכן יש לנו תפקיד להעלות את הצרכים האלה ואת העיסוק הזה בעולם הבא, בעולם החומר, להעלות אותו לרמה גבוהה של עבודת השם. מצוין. אמרנו שזה לא נוגע עכשיו באופן ישיר לדיון שלו פה על התורה. פה מדובר, הוא עושה את זה, כן, הוא עושה, בזמן שהוא עכשיו הולך ואוכל, האכילה שלו היא ברמה מאוד גבוהה. אבל אם הוא עוסק עכשיו בתורה, אם הוא עוסק עכשיו בתורה, יש צורה של התייחסות שמראה איפה אני נמצא בעצם. אז אתה אמרת, גבריאל, שיכול להיות שכמובן היא פשוט לנצל עוד דקות. יש לכם אולי, כדרכו, למדנו הרי במערל, אנחנו מדברים על איכויות ולא על כמויות. לא מוסיפים עוד דקות, לא מוסיפים עוד שלבים, אלא יש פה איזה משהו שמשנה את היחס בכלל. איפה אני נמצא בעולם? והגית בו ימם ולילה, מה הכוונה? אני אקח את הפסוק הזה, הוא פסוק מאוד משמעותי. מי אמר למי והגית בו ימם ולילה? למי? לא למשה, אלא יהושע. ובפרק הזה, בפרק א' ביהושע, מצווה הקדוש ברוך הוא את יהושע כמה דברים. דבר ראשון, מה הדבר הפשוט ביותר מה לעשות? יהושע, תפקידו המרכזי, מה? להניג, יכול להניג את העם. הכוונה היא, מה מורכב ההנהגה שלו? אחד זה לכבוש את הארץ, שנית זה לגבש את האומה, נכון? נכנסת עכשיו, עם נכנס לארץ, צריך לגבש אותם, לבנות אותם, בקיצור להקים מדינה, נכון? נגיד את זה בגדול, להקים מדינה, נכון? זה. ויש לו ייעוד שני, שהקדוש ברוך הוא אומר לו 3 פעמים, אומר לו 3 יהודים, אחד תניג את העם, אחד תלחם את המלחמות, והשלישי? מה? לא שומע. לא ימוש בידו על זה מפירה והגית ביומם ולילה. זאת אומרת ללמוד תורה, נכון? זה הדבר השלישי. ובשלושתם אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, חזק ואמץ. חזק ואמץ כי אתה תביא את העם הזה למקום. זה חזק ואמץ לשמור מאוד את דברי כל אשר ציווה משה. חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה. 3 פעמים חזק ואמץ. זאת אומרת 3 משימות יסודיות. תורת ישראל, עם ישראל ו... ארץ ישראל. תראו, פרק א' ובראשית זה הפרק הדתי-לאומי הגדול ביותר שיש במקרא. וככה בדיוק מדינת ישראל, ארץ ישראל תכבוש אותה, עם ישראל תנהיג אותו, תורת ישראל תלמד אותו. תלמד, בסדר? אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה. שאלה פרקטית. אני לא מבין. יהושע צריך לכבוש את הארץ. תגיד, לכבוש את הארץ זבנג וגמרנו? זאת אומרת, באים, עושים, גמרנו ישר? לא, זה לוקח הרבה זמן, נכון? נכון מאוד. אז איך אפשר להגיד ביומם ולילה? איך אפשר והגית ביומה ולילה? דווקא ליהושע אומר והגית ביומה ולילה, ואפילו, יש גמרה שמספרת שבא מלאך השם ורצה, היה לו איזו מחאה גדולה ליהושע, אומר לו, אתה באתי, הוא התגלה אליו בלילה, והגמרה מדלקת שם מהפסוקים, שבעצם הכוונה היא שהם ביטלו תורה, זאת אומרת, הם לא למדו תורה כמו שהיו יכולים ללמוד תורה, וזה היה איזו הפרה של האיזונים בין 3 הקווים האלה, בין תורה לעם ולארץ. ואז הוא אמר לו, בסדר, אבל מה הכוונה? והגית בו יומם ולילה, תגיד את זה בלשון אחרת. שתורתך עיקר הכוונה היא שבעצם היומם ולילה פירושו איפה אני בעצם נמצא. איפה ההוויה שלי נמצאת. זה קצת קשור למה שאתה אומר, אבל הכוונה היא שבזמן שאתה לומד תורה, יכול להיות שאתה יכול ללמוד תורה, רק יהושע הולך לכבוש את הארץ, הוא יכול ללמוד תורה רק... כשהחבר'ה הולכים לאכול צהריים, אז הוא הולך ללמוד תורה, או איזה מין משהו, זמן קצר, אבל שהזמן הקצר הזה תהיה לו איכות של מה? איכות של? לימוד תמידי. זאת אומרת, כאילו הוא עכשיו שקוע לחלוטין בלימוד, הלימוד שלו זה עולמו עכשיו. זאת אומרת, כשאני אומר רציפות, או שריכוז, או שמצב של משך של דבר, כשאני נמצא, אני מתכוון להגיד, אני נמצא בתוך העסק הזה. אני לא לומד את זה מבחוץ, נכון? יש לפעמים דברים כאלה שלומדים תורה, או כל דבר אחר, אבל ודאי, ותורה שבעצם הראש לא שם, הוא לא ממש שם, הוא עדיין, אני קצת מסתכל על סביבותיי. יכול להיות. נכון? סיפרנו את זה, את כל הסיפור על המרכבה והחלון, על הפלאפון שמצלצל באמצע הסדר, כמה דוגמאות כאלה, שבעצם אני הראש שלי כל כך נמצא על הגבול של לא להיות שם, שאני מוסך כל הזמן מדעתי. אז אומר המהר"ל, כשאדם, כאשר הוא לומד תורה, ועכשיו מזדמנת לו הסעודה, כיוון שהוא כל כולו שקוע בלימוד התורה, כיוון שלימוד התורה עכשיו זה עולמו, הוא אומר, הוא בעולם זמני אחר, הוא בעולם שבו הראש שלי נמצא בלימוד, ולכן מטבע הדברים, כל דבר שהוא מחוץ ללימוד, הוא נעשה בקוצר הזמן הגדול ביותר שאפשר, כי זה בעצם מוציא אותי מחוץ ללימוד. עכשיו תשאלו, רגע, אבל מה, לא לאכול? תזכרו, אנחנו מדברים פה על עבודת הלימוד, עבודת האכילה תהיה אחרי זה. הבנתם? אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר שראוי שיהיה תמידי לא יוסר כלל, תמידי לא יוסר כלל, נזכור תמיד שלומדים מהר"ל, לא מדובר על עניין טכני בלבד, שילמד 12 שעות ביום, או 13 שעות, או 14 שעות. מדובר על איכות. אני לא מוסר, דעתי אינה מוסרת מהדבר. אני מחובר לדבר. זה עניין השכל, שאין תחת הזמן, כי זה כתיבה גיטה בו יומם ולילה, ששוב לא הייתה כוונה שיהושע ילמד יום ולילה, כי אחרת איך תהיה המלחמה, איך יהיה הכיבוש, אלא מה הכוונה? שברגע שהוא נמצא בלימוד, אז הוא נמצא בדבקות וברציפות באופן חד משמעי עד כמה שאפשר. בסדר? זהו. זה דבר אחד. לפיכך, אמר שאם אדם כחיה הדורסת, ואינו שואב באכילתו לתת זמן לאכילתו, מפני שהוא רוצה שלא יסור מן התורה, זאת אומרת, הוא לא מפנה, הוא לא מסיח את דעתו בזמן שהוא לא חייב, ואז ממילא הוא רק מסיח משהו חייב ממש, לקחת וללכת. לכך אינו שואב באכילתו, אז תורת המתקמת, כי בזה ראה שהוא שכלי, ראה שהוא שכלי, פירושו של דבר, נקודת העוגן שלו, זה הצד הרוחני, ולא המעגלים המעשיים שמסיחים את הדעת. בסדר? כי מה המהר"ל אומר בפרק שלנו? בפרק שלנו המהר"ל התחיל לדבר על קניית מידת הענווה, שזה הענווה זה הקשבה, הענווה זה היכולת להתבטל לרמה גבוהה של עולם רוחני. זה דבר אחד. וללשון השני, שמסרחת אכילתה, הכוונה היא מה אמרנו, מה זה מסרחת אכילתה, מי זוכר? אוכל אוכל קר, בדיוק. זאת אומרת, הוא כבר לומד, ואומר, אני ארד עוד מעט, אני ארד עוד מעט. בינתיים כל החבר'ה כבר לקחו את כל המנות, כבר לא נשאר כמעט שום דבר, נשאר איזה גם פירורים, שעריות, קרות וזה. מסרחת אכילתה, ככה הוא עושה. דהיינו, שאינו רוצה לסור מן התורה, ושוהה עד שמתקלקל האכילה. ואצל זה נראה שיש לו מעלת השכל, שהוא תמיד, כאשר אינו רוצה לפרוש מן התורה, ותורתו מתקיימת. זאת אומרת, מה זה שונה מהקודם? הרי זה די דומה, נכון? במה זה שונה? ננסה רגע להבין, כשנלמד את זה בדייקנות. מה ההבדל? כאן מדובר על אדם שמרוב שהוא רצוף בתורה, בלימוד, בריכוז, אז הוא כל דבר שהוא מבחוץ, הוא רק לוקח את זה רגע והוא חוזר כמה שפחות, הוא מסיח דעתו. וכאן מדובר גם כן על משהו שאדם שאינו רוצה להסיח דעתו. ולכן הוא מתמיד ומתמיד ומתמיד, ובינתיים האוכל מתקלקל, אבל הוא עדיין מתמיד, הוא לא רוצה לפרוש מן התורה, ולכן תורתו מתקיימת. אתם רואים איזה הבדל או שזה די דומה? שמה? התזמון של ההפסקה, שמה? שבהתחלה זה היה באמצע, ופה זה?
בסוף.
כן, בסדר, למרות שזה עדיין עניין, אפשר להביא עוד כמה דוגמאות, נכון? אם הגמרא מביאה כדאם, רפוש דבר שיש פה שתי עקרונות. כי אחרת יכולה להביא עוד המון המון דוגמאות לזה. מה זה יכול להיות? מה אתם אומרים?
מה המצב הנפשי שלו, כאילו?
תסביר.
שאדם עושה באמצע, כאילו מנתק ואז חוזר, כאילו. שאדם הוא דוחה את זה, אתה מנסה, הוא קודם כל מתרכז, שואף. רק כאשר הלימוד יושב, אז הוא מתפנה לעולם. מה זה? זה גדלתי...
אז איפה זה, על מה זה עובד? איפה, בדוגמה השנייה, איזה חלק מהאישיות, כאילו...
איזה סוג של לימוד זה? לימוד של לשנן, או יותר לימוד של...
ככה אתה אומר שזה קשור לסוג של הבן אדם, סוג של הלימוד.
יש סיכון שלהם ככה, ויש סיכון של שעות, אבל ברגע שזה יושב,
אז לכן הוא רוצה בעצם להיכנס עד שהוא יבין עד הסוף. זאת אומרת, הוא מאוד חשוב לו, ולכן לא אכפת לו. זאת אומרת, אדם שיש לו עניין... יפה. כן, משי.
קובע המקום גם לאכילה ולקיום הגופני, האדם השני פשוט שוכח מזה לגמרי, כאילו מתעלם, ואז נזכר, אוי, נכון, שלחתי לאכול, ואז רצה לאכול.
ייתכן מאוד שגם זה נכון, זה יפה מאוד מה שאתה אומר, גם זה נכון. זאת אומרת, זה לא בא לשאול, אני שאלתי אתכם בין השאר בי, שבאמת אני מתלבט מה בדיוק החלוקה, ולכן יכול להיות כך, יכול להיות כך. בהסתכלות שלי הייתה באיזה רגע שמדובר על הבדל בין השכל והרגש קצת. זאת אומרת, הצד השכלי זה הצד שאני עכשיו כולי שקוע בעומק הדבר, ולכן כל דבר שהוא מחוץ, אני לא מסיח את דעתי, שזה קשור לדעת. וכאן מדבר על אדם שהוא מאוד אוהב. קרה לכם פעם שאתם לא רציתם לסיים איזה משהו, איזה פגישה שהייתה לכם, מרוב זה שהיה עניין, איזה כיף היה להיות כאן בעניין הזה? לא, לא קרה לכם איזה פעם שיש איזה משהו, היה איזה, יש איזה אירוע, ואתם לא רוצים ללכת הביתה.
ואני רוצה שיסתיים אבל?
אתם לא רוצים שיסתיים. אתה לא רוצה שיסתיים. אתה נמצא בחתונה של צדיק נפלא ממכון עינו, ואתה לא רוצה לגשיל, אתה לא רוצה לגמור את הריקודים, כי מה זה? מה? למה? כי ב-11 ו-3 דקות יוצאת ההסעה חזרה. לא, אז הנקודה היא, אבל הנה, זו דוגמה אבל מצוינת, זה מסר רגיש, אבל זו דוגמה מצוינת. הרי כולם אנשים טובים, נכון? אז מה קורה? למה יש איזה מין אמירה, חבר'ה, ב-11 יוצאת ההסעה חזרה? כי מצד אחד, חבר'ה, ממש מלאי אהבה, עוד להוסיף את זה באור הגדול הזה, להיות מחובר אל השמחה, נכון? מצד שני, חברים, יש, מחר יש לימוד תורה בבוקר, יש תפילה, יש זה. אחרי זה, זה נראה, תפילת השחרית, קשה לכהן להיכנס, כי נאמר עליו מה לכהן בבית הקברות. לבית המדרש, כוונה בשחרית, כי פשוט הכל אדום. אז לכן צריך למצוא את האיזון. הנה, זה דוגמה לזה. מסרחת, הכוונה היא, כל שאר הדברים, כאן זה בהפוך, כן, אבל כאן למשל, הוא לא רוצה לחזור לשגרה, כי השגרה הזאת היא... אז יכול להיות שהוא מתכוון לזה. מכל מקום, העיקרון הוא אחד. לימוד התורה, כאשר הוא נעשה ברצינות, זה לא די כדי שזה יהיה יותר נחמד, יותר נעים, יותר פדגוגי, אלא הקשר שלנו לצד השכלי, זה המחוברות שלנו מבחינה אמיתית, עד כדי כך זה יעשה לנו שינוי בנפש. אנחנו נתנתק מדברים מסוימים שאנו מחוברים אליהם, כמו ההליכה לאכול ברחבות, או שאנחנו נתקשה להתנתק כמו הדבר השני. בסדר? זה עד כאן בסדר העניין, חברים. נראה לי שהחלק הראשון זה יותר שכלי. פירוש של דבר, גם משתמש פה במובן, בעניין של השכל, כן? השכלי, ראוי תמיד שלא זה עניין השכל שאין תחת הזמן כלל. כוונה, יש כאן איזושהי, איזו מחוברות של דעת. בעולם אחד, והוא צריך אצלו להשתחרר מהדעת הזאת כדי לעשות משהו, לכן הוא עושה את זה כמה שיותר קצר, שירות אחת. שני, זה יותר רגשי, מה כתוב? גם הוא אומר כאן, הוא פשוט אינו רוצה לסור מן התורה. זאת אומרת, מה זה רוצה? הוא מחובר לזה, זה מתוק לו, הוא לא רוצה לעזוב את המתיקות הזאת. ולכן הוא דוחה את האכילה עד שהיא מתקלקלת. יפה מאוד, מצוין. אז עכשיו למדנו כאן שני דברים, כמובן שאם אנחנו מדברים על זה בצד עבודת השם בפועל, כמובן זו משימה מאוד מאוד משמעותית. כדרכנו, תמיד שרוצים לעבוד עבודת השם, צריך להתחיל בקטן. זאת אומרת, מה זה להתחיל בקטן? להגיד עכשיו ברבע שעה הקרובה, שום דבר לא ישיח את דעתי, למשל. בסדר? ואז למה? לעבוד על זה. עד שבאמת פתאום זה... כל מיני דברים מהסוג הזה, כי בגדול כזה ענק, להיות במצב שאתה מחובר לגמרי עד כדי כך שבאמת הפסדתי ארוחת צהריים, כי שכחתי פשוט. זה מדרגה יפה מאוד. קורה מדי פעם, אבל היא לא יכולה לבנות סולם. סולם זה לקחת דבר קטן אפילו. בסדר, זה דבר מאוד משמעותי, גם לגבי תורה, גם לגבי תפילה. כל הדברים שאפשר לעשות זה כדי לגמור, או כדי לשהות בדבר הזה. יפה, עד כאן העניין הזה. ואמר, שאם אדם עושה כך, אז הוא נבדל מתאוות גופניות. שמובן, זה הצד השני של המטבע, נכון? אם אמרנו שיש חיבור לעולם רוחני עליון של שכל, אם אני לא ככה, ואני מיד כל מפריע קטן שיבוא ויכנס לסדר הלימוד, מיד יוציא אותי החוצה מהסיפור הזה, סימן שאני קשור לתאוות גופניות. תאוות גופניות זה לא חייב להיות תאווה קשה, מאוד נמוכה. לפעמים, רחמנא ליצלן זה ככה, אבל לפעמים זה דברים מאוד מאוד קטנים. גופניות הכוונה היא שעדיין העונג הקטן אפילו, הגופני, הוא אישו, הוא דבר שכדאי, לא כדאי, הוא פועל בתוכי והוא מושך אותי כל הזמן. יש לכם דוגמה לזה למשל? טלפון זה דוגמה יפה, נכון? טלפון זה דוגמה יפה, כי היא בעצם מצד מאגב, אם מה נובע הצורך הזה תמיד לענות לטלפון ולא לדחות את הענה או משהו, יש לכם, מה הניתוח? מה זה? למה זה? מה? שמה אמרו החוקרים? יש פחד לפספס. אז ממה זה, ממה זה נובע? איזה כוח בנפש? יכול להיות שזה ממש קשור לגאווה, נכון? זה ממש קשור לגאווה, זאת אומרת, אני חייב לשלוט. אם אני לא שולט, אז משהו פה לא בסדר. הפחד לשחרר ולא לשלוט, זה נובע מנקודה של גאווה. שאני פה, מה פירוש? אם אני לא יענה עכשיו, הבורסה תתמוטט. אני חייב עכשיו זה, ולא פה מיד איראן כבר תגמור את הפצצה. זאת אומרת, אני חייב להיות כל מיני מחובה. אז אנחנו רואים למשל דוגמה, שאם אני באמת נמצא במצב הזה, אז אכן יוצא שאני עדיין קשור. אם אני אגיע לרגע שבו לא מעניין אותי, אבל באמת, בתחילה לא, אז מתחילים קצת להתאמץ, אבל אחרי זה באמת, התעליתי והגעתי למדרגה שניתוק מהמחויבות הזאת לגוף, לגופניות, ואז השם יתבח עושה לו סעודה. עכשיו, המהר"ל מזכיר את הסעודה, כי הוא הרי דיבר על מה? על מה כל הדוגמאות היו, על מה? על אוכל, נכון? והמהר"ל כל הזמן שואל את עצמו, גם ראינו את זה קודם, כשהמהר"ל דיבר על העניין שכל המעריך בשולחנו מעריכים לו חייו, ימיו ושנותיו, ששאלנו הרי זה סותר לחלוטין, נכון? כל המעריך בשולחנו, מה אומר את הגמרא, מה אומר המהר"ל כשיבואו עניים? הסברנו שהכוונה היא שהמהר"ל פה נותן לנו איזה מראה מקום, שנבין שלא, הוא לא בא לשלול את עבודת, את העבודות הגופניות, את החומריות. יש לנו משימות שקיימות בעולם הזה שצריך להשלים אותה. זה נקרא בלשונו, שהגמרא אומרת שיהיו עניים סמוכים על שולחנו. מה הכוונה? להפוך את הסעודה, לא לסעודה גשמית. הכוונה היא לשמחת הקרסו של האדם, אלא סיבה רוחנית. תכף אני אקרא פה איזה משהו שימחיש את הדבר הזה. פירוש, הוא מוכן להיות נהנה מזה, ואז עושה לו סעודה, ואז השם יתבח עושה לו סעודה. למה? כי כתוב שלעתיד לבוא, מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא עושה מה? סעודה לצדיקים, ומה הוא נותן להם לאכול שם? מה? לא את האורך, אנחנו לא יכולים את האורך, אבל אתה לא יכול לוויתן. למה לוויתן? כי הוא דק, ואז לא יכול מחלוקות מהכשרות. לכן דווקא הוא נותן לו דק. לוויתן זה... איפה הלוויתן? אם ניכנס עכשיו ללוויתן, אנחנו יכולים עכשיו פה... לא, לא, זה לא הלוויתן של היום, זה מין חיה, אבל השאלה, מה זה? ואיך זה סוגיה מרתקת. איפה הלוויתן הזה פעם ראשונה? כתוב שם השמה. ויעס השם אלוקים, ביום החמישי, ויעס השם אלוקים את התנינים הגדולים. מאוד מעניין, תנינים הגדולים, יש רוצים להגיד זה הדינוזאורים. כן, זה תנינים גדולים, שזה דבר, ויש שאומרים שזה בחזיין רוחני. מה אומרים חז"ל? אני חושב שרב פורשי מביא. כתוב תנינים חסר. חסר, הכוונה היא תנינם, כתוב בלי יו, תנינם. כי אומרים על זה חז"ל, שהקדוש ברוך הוא לקח, היה תנין גדול שנקרא לוויתן. לוויתן זה בלשון לוויה, אני חושב שהוא מחבא, אנחנו מתלווים אליו. הוא מלך את הנקבה, שמר אותה לצדיקים לעתיד לבוא, והשאיר רק את הזכר. בסדר, עכשיו לא ניכנס לזה. אם כן זה, אנחנו פשוט לא זה. זה קשור לתנין הגדול של תוך נעוריו. זה פרעה מלך מצרים שהוא ממשיל את עצמו לתנין, נכון? הוא אומר, התנין הגדול. זה העניין של להפיכה לתנין בפרשה שלנו. דווקא למה דווקא לתנין? זה שוב, התנין הוא לאו דווקא התנין שאנחנו רואים בעינינו. זה מין חיית בר ענקית כזאת. בעצם, בגדול, במשפט אחד, זה שיא החומריות המתגלית בעולם. הגוף, ראיתם פעם לוויתן אמיתי? מה? ראיתם פעם? של היום. כן, נכון, זה, יש אימה ופחד פתאום לראות דבר כזה ענק שהאדם הוא כזה לידו. זה מין סמל כזה, מה? לא בעיניי. כן.
בעיניים זה
כיף. לא, אבל אני אגיד לכם שכשהייתי עכשיו בברזיל, הילדים לקחו אותי לאקווריום של ברזיל. ושם היה באמת, לא היה לוויתן, אבל היה איזה, לא יודע, איזה קריש כזה, שהיה לו...
שחור לבן?
כן, משהו כזה. יכול להיות שהגודל שלו זה פשוט משהו ש... זה אפילו זה, זה משהו מדהים. באמת, משהו מדהים. יכול להיות, לא אמרתי לו בוקר טוב, אמרתי רחוק. אבל רואים עוצמה של חומר. אז זה לא משנה, כאן איזה ביטוי, אפשר להעריך בזה הרבה. בסוכות נדבר על זה, תבוא לסוכה, נדבר על שנזכה לשבת בסוכת אורו של לוויתן. מה זה? מה זה סוכת אורו של לוויתן? אבל בכל אופן זה מסמל את צי החומריות. הכוונה היא שיש כאן איזה מין מהלך כזה, שבדיוק מה שאנחנו מדברים פה, שעבודת הצדיקים זה לתקן את החומריות כדי שאפשר יהיה להפוך אותה לסעודה לצדיקים. זאת אומרת, לא להתגשם ולהפוך להיות גשמי בגלל התנין שימצא בתוך המים, והמים בסימן של החומר, נראה את זה היום בשיעור בעזרת השם, על משה רבנו שהוא... מן המים אישיתי, הוא מחוץ לחומר. בכל זה כאילו השיא של הכי בהמיות, בהמה שיכולה להיות, וגם שור הבר, זה עוד דבר. ואז הכוונה היא, אומר המהר"ל, שזאת הסעודה, תהיה לעתיד שיהיה לו סעודה נבדלת, בלתי גשמית, כאשר לא נמשך אחר סעודת הגוף, כמו שהתבאר בפרקים אצל הכל מתוקן לסעודה. והתבאר כי אדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן אפשר לקבל התורה, רק צריך שיהיה גובר על גופו הגשמי, בסדר, רק בוא נגיד משהו על זה, נסיים את הנושא, כי אנחנו רוצים למחר באמת ללמוד מוחותיים את הלימוד של רבי עקיבא על אדם כי ימות באוהל. אכילה ושתייה, אם אנחנו אומרים כך שהוא כותב כאן, לעתיד לבוא, יש סעודה נבדלת, בלתי גשמית, כאשר אינו נמשך אחר סעודת הגוף. האם אתם מבינים באופן פשט שהוא מתכוון להגיד שלעתיד לבוא תהיה סעודה, רק לא תימשך אחרי תאוות הגוף? או שלעתיד לבוא לא תהיה סעודה, וכל הסיפור הזה, זה עולם רוחני, זה משל למשהו רוחני, שיהיה בכלל לא צורך לאכול במובן ה... זה יהיה כאן פעולה של... העולם יהפך להיות כזה רוחני, שבכלל לא יהיה צורך באכילה. בעתיד לבוא, אולי כי יהיה בעולם הבא, מה אתם אומרים? נכון, זה בדיוק, זה לא שאלה מה זה בעולם הבא, ולכן נחלקו פה, האם בכמל אלי עולם התחייה? תחיית המתים שיבוא אחרי זה, ואז ודאי שיהיה אכילה. או מדבר על עולם הנשמות, שזה עולם הבא. אבל הרעיון של הסעודה, זה שזה יהיה סעודה מתוקנת. ולכן, אני רוצה לסיים ולומר את העניין הזה שאמרנו במשך כבר כמה וכמה פעמים, שמה שלמדנו עכשיו, זה הנושא הוא, איך מתחברים לתורה. זה לא אומר מה היחס שלי לאכילה. זה שני דברים. ואז ממילא אנחנו יודעים, אני קורא פה מהפלא יועץ, הוא מדבר, אני רק ממש כמה שורות, הוא אומר על מה זה אכילה ושתייה. הוא אומר ככה, אכילה ושתייה יש בהם שלושה סוגים. מצווה, היתר ורשות. ויש לו לאדם, ביד האדם, לעשות כל סעודותיו סעודות מצווה. בסדר? איך הוא עושה את זה? זאת אומרת, אם יש סעודת שבת, כולנו מרגישים סעודת שבת, סעודה, שאדם אוכל בנחת ובשמחה, מתוך זמירות ושירה, והסעודה הופכת להיות סעודה לא מגשמת, לא גשמית, אלא נותנת לנו נופך של נשמה יתרה. אבל מה זה? סעודת איסור, אין לנו יכולת לגעת בה. אסור, הכוונה היא זה קשור, אין לנו יכולת לפתוח את המנעול הזה, לא אצלנו, זה אסור. אבל יש רשות. ואז הוא אומר, איך אפשר לכוון? אחד, תשימו לו, אני רוצה ממש בקצרה. הוא אומר, אחד, צריך לכוון באכילתו שיהיה בריא וחזק לעבודת האל יתברך שמו. בסדר? זאת אומרת, אני לא אוכל סתם כדי כן, הייתי נינה, אלא כדי שאדם יוכל להיות, לבנות את הכוחות הפיזיים שצריכים כדי להתקדם מבחינה רוחנית, וזה משהו בשולחן ערוך כשהוא מדבר על האכילה. דבר ראשון. דבר שני, הוא כותב, לברך. כשאדם מברך על האכילה לפני שהוא אוכל, אז הוא בעצם מודה לקדוש ברוך הוא על השפע שנתן לו, וזה עבודה הכי גדולה שיכולה להיות, שהכרת הטוב שהקדוש ברוך הוא נתן, ואני מודה, זה דבר מאוד משמעותי, נכון? ואז הוא אומר, לכן יש את העניין של נטילת ידיים, ויש עניין של לאכול מתוך ריכוז, כדי שבאמת העבודה תהיה עבודה של הודעה לקדוש ברוך הוא. ולאחר מכן, הדבר יותר עליון, זה כמובן מנהג המקובלים, שהם יודעים שמעלים את מתוך האוכל, מעלים כל מיני ניצוצות קדושה שנכנסו לאוכל בגלגלים ובגלגולים ובעניינים שונים, והוא מעלה אותו למעלה. ולכן הוא כותב, בחרדה ילבש בבוא לברך את קונו, אשר הזמין מזונו. מה מאוד צריך להיזהר, לברך הברוך כתיקונם, אות באות, תיבה בתיבה, ומה גם בהזכרת השם, כי את המלך השם צבאות מברכו, וחס וחלילה לא יעשה את זה ללא כוונת ארוך, בפרט בברכת הנהנים. אתמול שמעתי איזו אמירה שאומרת שאנחנו נמצאים בימי השובבים. כן, נמצאים בימי השובבים. ימי השובבים שנדבר עליהם, זה מימים שנהגו המקובלים, וגם כאלה שרוצים לנהוג מנהג פרישות, לעשות את הימים האלה ימים של תשובה מיוחדת, ולבין תשובה שאפילו צמים בשני וחמישי יש כאלה, אבל אמרו שבדור הזה לא צריך לצום, אבל בכל אופן להתחזק בקדושה. בסדר, זה הנקודה, וכתוב שם שאחד הדברים זה להקפיד בברכות. זאת אומרת, להקפיד לכוון בברכות הנהנים. למה? כי הקדושה היא, ברגע שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, ממילא האוכל הופך להיות אוכל רוחני. אבל אם לא, אז זה גורם להתבהמות, ולכן זה מועד. ואז הוא ממשיך הלאה. שבנוק שבעולם, אפילו ברכת אדיות היא גדולה מאוד. כאילו החומר שבא לברך למלך הכבוד, כן, אני בא ואומר, תן לי ברכה. אדם נותן לחברו ברכה, הרב נותן לתלמידו ברכה. אומר, אם אנחנו מתייחסים ברצינות לברכה, כאילו החומר, לקדוש ברוך הוא, שמו הנכבד והנורא, זה מצווה יחשב לנו, וידע, וידע גם את הלכות ברכות, שלא ייכנס לספק, וכן הלאה. ודבר שלישי שהוא כותב, וזה נסיים, וצריך לשב בכבוד על השולחן. זאת אומרת, זה חלק מתוך עבודת השם, זה עכשיו אני יושב על השולחן של המלך. אז הרן יושב בכבוד על השולחן, כי על שולחן המלך הוא אוכל. וידוע מעשה הרב רבי ישראל נג'רה, מי הוא היה? המחבר של? מה? את הריבון הוא חיבר, יש כמה וכמה פיוטים גדולים, בזמן הארי, שהיה משורר על שולחנו בכל נעים, והוא מתקבצים על אחרי השרת, כשמחת חתן וקלה, והיו זרועותיו של רבי ישראל נג'רה מגולות מפני החום. וכן, קצתיים קצרים, וכל נפל מן שמיים, בירחו לכם את שר האיש הזה, שממעד בכבוד שמיים, שאינו יושב בכבוד על השולחן לפני השם, ותכף פרחו כולם. והרב הארי היה רואה מביתו את המראה הגדול הזה, וגילה סודו לרב ישראל נג'רה, וחרד חרדה גדולה, וקישט עצמו, וישב בכבוד, וחזר לשורר כבראשונה, וחזרו מלאכי השרת להתקבץ כבתחילה, לכן הירא דבר השם כולו אומר כבוד, וצריך להיזהר, לאכול בדרך ארץ, ולא כדרך הרבתנים והגרגרנים, וכולי, כמו שנאמר בזוהר, על עיתי נינה, והוא הנבזה והנמאס. זאת אומרת, אנחנו רואים פה, האוכל הוא עבודה. האוכל התייחסות לזה שעכשיו אנחנו עובדים בקשר הכי, הכי חזק אל הקדוש ברוך הוא, כי הדבר הכי גשמי שמחיה אותנו, זה תלוי בו. אז זה מקום שאפשר לבטא בו את הגודל של הקדושה הזאת. ולכן הוא אומר, גם מבחינת צורת האכילה, גם מבחינת כוונת האכילה, גם מבחינת דיוק בברכות, גם מבחינת כל הדברים האלה, יש מה לעשות באכילה. אז לא ייתכן שהמהר"ל אומר, זרוק את זה, לך תטרוף ותאכל. הוא מתכוון להגיד, אם אתה לומד תורה, אז מה שיצא, אם אתה אוכל ככה, מלמד שאתה קשור לתורה. אבל אדוני, תבנה לעצמך יום שבו יהיה לך באמת את הזמן של לימוד תורה, ואת תעשה את זה בצורה הכי מלאה שבעולם, ובזמן האכילה להתייחס אל האכילה, לאכול בנחת, לאכול בצורה יפה, בצורה מכובדת, בצורה שיש בה כבוד מלכים, מברך את המלך על השפע שנתן, ואז ממילא העבודה הזאת היא עבודה עצומה של העלת העולם מעולם פיזי חומרי לכוונות גדולות מאוד של גילוי כבוד השם בתוך הבריאה, וזה ויקרא בשם השם. בסדר, חברים יקרים? יש לנו קצת עבודה פה בעניין, נכון? לעשות עבודות נפלאות כאלה. יפה, בעזרת השם, ביום חמישי נתחיל גמרא חדשה.